דף כ"ב עמוד א', 16 שורות מלמעלה, אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כל המשלים למי מקווה משלים למי כיור, אבל לרביעית אינו משלים. יש לנו משנה במסכת מקוואות. במשנה מבואר יש מעלים ולא פוסלים. זאת אומרת, יש לנו דברים שאם הם נופלים לתוך המקווה, הם פוסלים את המקווה. ישנם דברים שהם לא מעלים את המקווה, זאת אומרת שאם אין כאן 40 שעה, כמו מי פירות, כמו תמד, תמד הכוונה היא אותם מים שהעמידו בתוכו, בתוך המים, העמידו בפנים את אותם שמרים או את אותם חרצנים או סימוקים. המים האלה מצד אחד לא פוסלים את המקווה, אבל הם גם לא מעלים, הם לא מצטרפים לשיעור 40 שעה. בא עכשיו ריש לקיש ואומר, כל המשלים למי מקווה, כפי שמיד יבואר, הדין הוא שגם במי כיור הוא כשר, זאת אומרת, הוא משלים למי כיור, כפי שכבר דובר שהרי בכיור צריך שיהיה שיעור של מים שכדי לתת לקדש ידיים ורגליים לארבעה אנשים, ובכל זאת לעניין רביעית, אותו רביעית שלמעשה מדאורייתא אדם צריך לטבול במקווה של 40 שעה, אבל כלים אפשר גם לבוא ולטבול ברביעית מים, או אותה רביעית של נטילת ידיים, על אף של נטילת ידיים יסודה בדרבנן. אבל כבר מצאנו וכבר אמרנו שפעמים שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ולכן בריש לקיש ואומר, המשלים למי מקווה משלים למי כיור, לרביעית אינו משלים. שואלת הגמרא למיעוט אימי, מה אתה רוצה לבוא ולמעט שברביעית זה לא משלים? אילי מה למיעוט איטית הנידוק, שמה במשנה, המשנה מפרטת, השלג, הברד, הכפור, וגם אותו טיט שיש גרסה אחת, הנידוק מלשון דק, או הנירוק מלשון שנירוק מכלי לכלי, והגמרא מבררת, היי חידמי, ספר לי את המקרה. אידה פרה שוחה ושוטה ממנו, אם מדובר באופן כזה, שפרה יכולה לשתות מאותו טיט הנירוק, הנידוק, ואומר שזה דבר כזה, שהוא ניתן לשתייה, הדינו, אפילו למקווה נם, אפילו לרביעית נמי, אז גם ברביעית, ורשי אומר, זה כל זמן, שנפסלו משתיית בהמה, בין בכלי, בין ברטטה, פסולים. הלא נפסלו, זאת אומרת, אם אותה פרה יכולה לשתות, כשרים. אז אם ככה, זו משנה מפורשת, שבאותה מים אפשר לבוא ולהשלים לשיעור רביעית. והיא אין פרה שוחה ושותה ממנו, אלא מה מדובר בכזה טיט, שגם הפרה לא יכולה לשתות ממנו. אפילו למקווה נמי אין משלים. אז כלפי מה אתה מתכוון לבוא ולומר את ההגדרה ריש לקיש, שיש לנו דבר שמצד אחד אנחנו רואים אותו ככשר להשלים מקווה וכשר להשלים את מי הכיור, ומאידך לרביעית מים הוא איננו משלים? עונה הגמרא, אלא למיעוטי יבחושין אדומים. אותם יבחושין אדומים, כפי שמבואר ברש"י, זה מין יתוש, והיתוש הזה אין לו כנפיים, ובדרך כלל הוא גדל בשולי החבית. וגם במקרה שלנו, אותם יבחושים דקים, שהם נבראו מן המים, עליהם אנחנו רוצים לבוא ולומר שזה משלים למי מקווה, זה משלים לכיור, אבל לשיעור רביעית זה לא ישלים. שואלת הגמרא, אפילו בעיני יונמי, לא אם זה בא בתור השלמה, כמו שריש לקיש תופף את הלשון, כל המשלים למי מקווה, זה לא יכול להיות, כי הפחושים גם אם הם לא באים בתור השלמה, אלא רק יש כאן יפחושים בשיעור 40 שעה, אפשר לטבול בתוכם. דהתניה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שתחילת בריאתו מן המים מדבילים בו. אנחנו לא יודעים מה המקור של הדברים, אבל אנחנו יודעים שרבן שמעון בן גמליאל סובר שכל בריאה כזאת שתחילת בריאתה מן המים יש לה הגדרה כמו מים, ואם יש פה 40 שעה אז אפשר לטבול בתוכה. וזה לא מה שריש לקיש אומר, כי ריש לקיש מדבר על משלים ולא על דבר כזה שהוא עצמו ראוי למי מקווה. ואמר רב יצחק ברב דימי, ועל זה הוסיף רב יצחק ברב דימי ואמר, מדבילים בעינו של דג. אם יש לנו דג גדול שנימוק שומן עינו ויש שם 40 שעה, הדין הוא ש... זה לא שמעפה שהיה, יש אפשרות גם בדבר כזה, אם נימוק עינו, לבוא ולטבול בתוכו. אם ככה ההגדרה היא, זה לא דבר כזה שאנחנו מחפשים שיבוא וישלים. עונה הגמרא, אמר רב פאפא, למיעוטי נתן שיעה ונטל שיעה. כשאנחנו רוצים לומר שברביעית הדין שונה ממקווה, אנחנו מדברים על מקרה שיש לנו מקווה שיש בתוכה 40 שיעה של מים, מקווה מכוונת. נפל עכשיו לתוך המקווה מי פירות, נפל לתוך המקווה אותו תמד, מה שאמרנו המים האלה שהיה בתוכו צימוקים וכדומה, ועכשיו הם, כמו שרשי מזכיר, מי שהחמיץ, לשון המשנה שם, אותו תמד שהחמיץ נפל בתוכו, נפל לתוך 40 שיעה, שיעה אחת של תמד, שיעה אחת של מי פירות, כרגע בפנינו יש 41 שיעה, הוא יכול להוציא מתוך המקווה שיעה אחת, ועל זה אנחנו באים ואומרים שזה משלים לשיעור מקווה. זאת אומרת שכרגע אנחנו יודעים שחלק מהמקווה זה גם אותם מי פירות, לבוא ולייצר, ליצור מקווה הוא לא יכול. אבל אחרי שכבר יש לנו מקווה, אז הדין הוא, כמו שאנחנו מכירים במים שאובים, כמה כמה בתים, כל מה שנופל בתוכו מתבטא לתוכו, אז גם פה כביכול ההגדרה של כמה כמה בתים, ואני אומר כביכול כי עוד מעט נראה שזה לא בדיוק כך, אבל רש"י נוקט שיש פה מושג של ביטול, ולכן המי פירות שעכשיו נכנסו לתוך המקווה, הם התבטלו בתוך המקווה, זה חלק מהמקווה, אז אם הוא נתן שיעה ונטל שיעה, הדין הוא שזה קשר למי מקווה. זה נכון יהיה במי הכיור שאם נפל לתוכו מי פירות ונוציא כנגד אותו שיעור, זה נשאר בשיעור של ארבעה אנשים יכולים לקדש בו ידיו ורגליו, אבל לגבי רביעית הדין שונה. ולמה? כי רביעית זה דבר קטן. אז אם יש לי פה רביעית מים ונפל לבפנים רוב הרביעית של אותו מי פירות, ועכשיו אני רוצה להוציא מתוכו כנגדו רוב הרביעית, פה אנחנו באים ואומרים שאי אפשר, זה לא מועיל לגבי רביעית. מבארת הגמרא, דתנא, מקווה שיש פה 40 שעה מכוונות, נתן שעה ונטל שעה, הרי זה כשר. ואמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אפי, אמר רב יוחנן, עד רובו. ופה יש חלק מחודש שבדבר, כי הרי למעשה כשאנחנו מדברים באותם מים שאובים שנפלו לתוך מקווה, אז מכיוון שיש את המושג של כמה כמה בתים, אז זה כבר לא מעניין אותי אם עכשיו נפל לתוכו הרבה יותר מ-40 שעה, כיוון שיש פה כבר מקווה כשר, ומה שנופל בתוכו מתבטל, אז היום הכל יש לו דין של מקווה. כאן אנחנו רואים לגבי אותם מי פירות, לגבי אותו תמד, לא שהכל בטל, אלא עד שיעור של רוב, יש אמנם מחלוקת אם זה עד או לא עד בכלל, אבל זה השיעור המדובר. פשטות זה מדרבנן, שפת אמת כבר מאיר את השאלה, אבל פשטות אנחנו נגדיר את זה שזוהי הגזרה והתקנה מדרבנן. אם ככה, לפי דברינו, המסר בדברי ריש לקיש, וריש לקיש ואומר, באותו מקרה שנפל לנו מי פירות לתוך מקווה, נתן שעה ונטל שעה, כשר. לגבי כיור, כשר. ולגבי רביעית, אפילו שלכאורה זה דבר יותר קל מהם, הדין הוא שברביעית לא רואים את זה כבטל, ולכן בנתן ונתן לא יתיר לנו את אותה רביעית. אמר הפאפה, אם קדח בו רביעית מדבילים בו מחטים וצינורות, הועיל ומהכשירה דמקווה אתיה. בא רב פאפה ומחדש שאם עכשיו הוא קדח בתוך הכותל של המקווה, בקיר המקווה, וממילא יצא מתוכו רביעית של מים. המקווה זה המקווה המדוברת של נתן שאה ונטל שאה. ואמרנו שאם זה היה עומד בפני עצמו הרביעית, והיה נותן לתוכו מי פירות ומוציא מתוכו מים, אז זה פוסל את הרביעית. אבל אם זה בא ממקווה שכבר נתן שאה ונטל שאה, אז אנחנו באים ורואים שאותה רביעית כן קשרה לדינים דאורייתא, כמו להדביל במחטים וצינורות, כי כבר אמרנו שלגבי אדם צריך 40 שאה, אבל ברעיון מדאורייתא בכלים מספיק מה שמחפה את הכלי. אז אם זה כלי קטן כמו צינור וכדומה, מזלה קטן, אז שאומר שטובים בו זהב, בכל אופן אותו כלי קטן, על אף שזה רביעית שנובעת מאותו מקווה שבעצם נתן שאה ונטל שאה, אומר הפאפה זה קשר להדביל בו את הכלים. כי הרי זה המסר של ריש לקיש. ריש לקיש אומר שברביעית סתם זה לא יהיה קשר. כשזה בא מהמקווה, כשזה בא מהמקווה, זה גם הרי באותו מצב כמו הרביעית. הרי יכול להיות, והרי אנחנו רואים שזה עד רובו ולא רובו. זאת אומרת שבכל זאת זה לא ביטול מושלם, אלא יש פה איזה גזרה מדרבנן. וזה בדיוק המסר, שמכיוון שלגבי מקווה זה קשר, וזה בא מדבר הקשר ממקווה, אז אני לא דן אותו כמו ברביעית סתם שחידשנו שזה לא יועיל, אלא אני דן אותו כמו המקווה. לעומת רביעית שעומדת בפני עצמה, ועכשיו הוא יוצא מיפול איזה מפנים פרט ויוצא מתוכו, שם באמת זה יקלקל את השיעור רביעית. מה? קדח זה בגלל שאנחנו לא רוצים שזה יהיה מים שאובים, ורוצים להגיד שזה בא מההכשר שלו, זאת אומרת זה נשאר במצב כזה של מי מקווה, ולכן אנחנו נותנים לו את היתר של הרביעית. אמת, כן כן, זה אותו רעיון. אמר רבי ירמיה, אמר ריש לקיש, מי מקווה קשרים למי כיור. הרי זה היה הפתיח שלנו בדברי ריש לקיש, שאותם מי מקווה קשרים למי כיור. וכשאנחנו מדברים על מי מקווה, אנחנו מדברים על מים מכונסים, אותם מי קשמים שהתכנסו למקום אחד, זה הגדרה של מי מקווה. במקווה אין לנו דין שצריך שיהיה בדווקא מים נובעים, מה שנקרא בפסוק מים חיים, אלא גם מים כנוסים, זהו מים הקשרים לטבילה. למימרה, ולכן מסיקה הגמרא מדברי ריש לקיש התלמד, דלא מים חיים נינו. כשריש לקיש סובר שלא צריך שיהיה לנו בכיור מים חיים, מים נובעים, מי מעיין, אלא אפשר להשתמש בכיור גם במים כאלה שהם מים כנופים, כמו אותו מים שקשרים במקווה. שואלת הגמרא הזה והתניה, אבל יש ברייתא לכאורה נגד דברי ריש לקיש. כתוב בפסוק, והקרב והקריים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה וגומר. דורש את הברייתא במים ולא ביין. זאת אומרת, במה אפשר לשטוף את הקרב והקריים? דווקא במים. יין לא קשה. במים ולא במזוג. זאת אומרת, אותו יין מזוג שיש לנו פה שתי שליש מים ושליש אחד של יין, גם בזה אי אפשר לבוא ולשטוף. במים, אומרת הברייתא, לרבות שאר מים. יש לנו חידוש שאת הקרב והקריים אפשר לבוא ולשטוף בכל מים. וקל וחומר מסיים את הברייתא למי כיור, נקודה. אם כך מבואר בברייתא, שאומנם אנחנו באים ואומרים במים ולא ביין, במים ולא במזוג, אבל כל מים במשמע, וקל וחומר, אם אתה אומר לרבות שאר מים, ודאי שמי הכיור יהיו קשרים לבוא ולשטוף את הקרב והקריים. וממילא שאלת הגמרא, אנחנו חוברים, יש לנו מימרה של ריש לקיש. ריש לקיש בא ואומר, וכך פתחנו את הדברים, מה שקשר לנו למי מקווה קשר לנו למי כיור. המסקנה המתבקשת שאם אותם מים כנופים שמים הקשרים למקווה, והכוונה קשרים למי כיור. זאת אומרת שמי הכיור לא צריכים להיות ממים חיים, ממים נובעים, אלא גם מים מקונפים קשרים. הבאנו ברייתא, בברייתא מבואר שכדי לשטוף את הקרב והקריים יש דין שאפשר לבוא ולהשתמש בכל מים, לא ביין, לא במזוג, אבל בכל מים. וקל וחומר, אומרת הברייתא, למי כיור. והגמרא רוצה להבין עכשיו מה המעלה שיש במי הכיור, שזה קל וחומר שאפשר לבוא ולשטוף עם זה קרב וקריים. מבינה הגמרא, מהי קל וחומר למי כיור? לאו במים חיים לינו. זאת אומרת שהברייתא סותרת את דברי ריש לקיש. ריש לקיש בא ואומר שלא צריך דווקא מים נובעים, אלא אפשר לבוא ולהשתמש גם במים כנופים. ומעידך הברייתא אומרת שצריך דווקא מים חיים. עונה הגמרא, לא, דקדיש. המסר שלנו, נכון, מי הכיור זה אותם מים שנמצאים במקווה, זה יכול להיות גם מים כנופים, אבל אותם מים האלה נמצאים בכלי שרת, וברגע שהם יושבים בכלי שרת, אמרנו כל מה שנכנס בכלי שרת נעשה קדוש. אז דברים קל וחומר, אם מים כאלה שאינם קדושים ראויים לרחוץ קרב וקריים שזה קודשים, אז ודאי שמי הכיור שהם קדושים יכולים לבוא ולשטוף איתם את הקרב והקריים. אומרת הגמרא, וקדשי מעליותאי, אומרת הגמרא, אני לא מבין, וכי זה שהמים האלה הם מים קדושים ומעלה, אולי זה חיסרון? ומבאר את הגמרא, והתנא רבי שמואל, עליו שרש"י אומר לא ידענה איך הקאי, אבל כבר קיבלנו בשם רבי שמואל מים שנאמר בפסוק שאין להם שם ליווי, שכתוב הקרב והקריים ירחץ במים, אומרת התורה שמה שמוגדר בשם מים לרבות שאר מימים באמת אפשר לשטוף, אבל דבר שיש לו שם ליווי אי אפשר לבוא ולשטוף בתוכו. יצאו מי כיור שיש להם שם ליווי, הם לא נקראים מים, הם נקראים מי כיור. זאת אומרת שהבינה הגמרא שאם באמת אני ארצה לבוא ולתלות את זה בקדושה, אז אדרבה, כיוון שזה מי כיור, כיוון שזה קדוש, אז זה מפקיע ממנו, מבטל ממנו את האפשרות לבוא ולשטוף בתוכו. אלא לב הראויים למי כיור, אלמה מים חיים נינו. צריך קצת לדעת את המפתנה של הגמרא, זה לא קל בהבנה, אבל אנחנו נסתקים להסביר את זה כך כפי שמבואר באחרונים, כי אחרת אנחנו נהיה בבעיה בהבנת הדברים. כשאני מסתכל על הגמרא בלי מה שאנחנו נגדיר, אז לכאורה אי אפשר להבין את הגמרא, כי הגמרא בעצם באה ואומרת דבר כזה: אם כתוב לנו בפסוק מים ולא דבר שיש לו שם ליווי, אז אותם מי כיור לא יכולים לבוא ולשמש לקרב וקריים לשטיפה, מכיוון שזה לא מים, זה מי כיור. עכשיו, אם אני מגדיר את זה מי כיור, מה זה משנה לי עכשיו ממה זה בא? אם זה בא מכוח כנופים, או בא מכוח נובעים, או בא מכוח קדושה, זה מי כיור, וברגע שהגדרתו זה מי כיור, הוא כבר לא ראוי לקרב וקריים. והגמרא מבינה שרק בגלל שהגדרתו דבר קדוש, זה הסיבה שיש לו שם ליווי. אבל אם אני לא מגדיר אותו כקדוש, אז אין לו הגדרה של שם ליווי. למה? הרי פשטות אתה דן על אותם מי כיור, ומי כיור זה לא מים. זאת אומרת שבהכרח, כך לומדים האחרונים, אבל אין לנו ברירה, בהכרח שהמסר הוא כזה. אם אני בא ואני אומר שמדובר במים חיים, מים חיים זה מים, וזה לא נקרא, אז מה זה שם ליווי? זאת אומרת שגם אם זה מים נובעים, אז הדין הוא שברגע שזה נכנס לכיור זה מי כיור, זה לא מים. זה לא הגמרא אומרת, כי אם למר ככה נמשיך הלאה. אומרת הגמרא תנוי, מה הגמרא עונה תנוי? אלמה, מסיקה הגמרא, אלמה מים חיים נינו, ויש לי קושיה לריש לקיש. מה הקושיה? למה? אולי זה מים קדושים. למה אי אפשר לשטוף במים קדושים? ואם זה מי קיור, למה אפשר לשטוף? הרי זה שם ליבוי.
אפשר, אפשר, אפשר במי קיור.
אבל ריש לקיש בא ואמר אחרת.
לא, הוא עושה מהמים חיים.
לא. מה היה השקלא וטריא? באה הגמרא ורוצה להבין, האם יהיה נכון לבוא ולומר, שאותם מים שנמצאים במקווה, הווה אומר מים כנופים, הם גם מים שרואים לרחוץ בהם קרב וקריים. ריש לקיש אמר מימרה לא קשורה לקרב וקריים. ריש לקיש אמר מימרה שלא קשורה בכלל לקרב וקריים. ריש לקיש בא ואומר, מה שקשר למי מקווה, קשר למי קיור. נקודה. אנחנו עכשיו רוצים להבין, האם נכון לבוא ולומר שאני יכול להשתמש במים שהם לא מים נובעים, לא מים חיים? והתשובה היא, כך נראה בדברי ריש לקיש. כך נראה בדברי ריש לקיש. מאידך, יש ברייתא. מה נאמר בברייתא? במים ולא במזוג. במים לרבות שאר מים, וקל וחומר למי קיור. ואני רוצה להבין איפה הקל ואיפה החמור. מחפשים לדעת מה זה קל ומה זה חמור. באה הגמרא ואומרת, נאלץ לבוא ולומר מה הקל ומה החמור. הקל והחמור אומר, מכיוון שאם במי קיור אני יכול להסתפק רק במים נובעים, שזה מים יותר משובחים מהמים הכנופים, אז זה קל וחומר שאפשר להדיח בו קרב וקריים. והיה קל וחומר. ואז יש לי קושייה על ריש לקיש. ריש לקיש אומר שאפשר להשתמש בכל מים, כמו מי מקווה, ואנחנו רואים שצריך דווקא מים נובעים. באה הגמרא ומתרצת, לא, זה לא היה הקל וחומר. הקל וחומר היה ביחס לקדושה. הקל וחומר אומר, אם אותם מים שהם קדושים, זאת אומרת, אם מים סתם ראויים לרחוץ קרב וקריים, אז מים קדושים ודאי שהם ראויים לרחוץ. אני מדבר על הקל וחומר. מה ענתה הגמרא? לא, דקדיש. אז מה הקל וחומר? הגמרא עונה, לא, דקדיש. ולכן מה? ולכן יש מקום לקל וחומר. את זה אני מבין מצוין. עוד פעם, אני רוצה שתבינו איפה השקלא וטריא, מה המסע ומתן בסוגיה. זה התוצאות, אבל מה המסע ומתן? מה הגמרא מחפשת? יש מימרה של ריש לקיש. יש מימרה של ריש לקיש. ריש לקיש בא ואומר, מה שקשר למי מקווה, קשר למי קיור. זה הנתונים היבשים, לפני שאני מבין כלום. מה שקשר למי מקווה, קשר למי קיור. נקודה. מאידך יש ברייתא. הברייתא אומרת איזה מים אפשר לבוא ולרחוץ בהם קרב וקריים, אבל הברייתא מגדירה, מכיוון שהתורה אומרת מים, זה לרבות כל מים, יין לא, מזוג לא, אבל כל סוג מים קשר לקרב וקריים. מוסיפה הברייתא משלה ואומרת, וקל וחומר למי קיור. ואנחנו רוצים להבין במה המעליותה של המי הקיור יותר מכל מים. מבינה הגמרא מה המעליותה? מכיוון שבקיור צריך מים נובעים, מים נובעים, אז ודאי שקל וחומר שאפשר לבוא ולרחוץ עם זה קרב וקריים. ועד יש לי קושייה לריש לקיש. יש לי קושייה לריש לקיש. אתה ריש לקיש בא ואומר שאפשר כל מים כולל מי מקווה, ואנחנו רואים בברייתא שאפשר דווקא מים נובעים. עונה הגמרא, לא זה היה קל וחומר. אז מה היה קל וחומר? מה המעליותה של מי קיור אם זה לא מים נובעים? התשובה היא, כי זה מים קדושים. ואז אני אומר, מה קל וחומר? אם סתם מים שרים לקרב וקריים, אז מים קדושים ודאי שרויים לקרב וקריים. שואלת הגמרא, זה היה נפלא, אבל יש לנו הדגשה, דווקא מים ולא שם של ליווי. זאת אומרת, לא מים שיש להם כינוי מסוים. אני לא דן עכשיו על המים הקדושים. אני בא ואני אומר שמי קיור... ודאי. אבל אם אני מסתכל על הגמרא כמו שהיא, אז מה המעלה, מה השם ליווי של המי קיור? כי זה לא נקרא מים אלא מי קיור. אז אם ההגדרה זה מי קיור, מה אנחנו רוצים להרוויח עם זה? בהכרח, בהכרח, שזה לא הנידון של קדושים, אלא בהכרח מדובר פה במים נובעים, וזה הקל וחומר. ואנחנו שואלים, למה מי קיור, אם זה מים נובעים, זה לא נקרא שם ליווי? הרי לכאורה, עכשיו זה לא נקרא מים, אם יש להם שם ליווי, הם פסולים לקרב וקריים. אבל הברייתא לא אומרת ככה. אם הברייתא הייתה אומרת, כמו שאתם אומרים, הכל היה מצוין. אבל בברייתא כתוב קל וחומר למי קיו.
מה שמבטא?
לא יודע לענות.
לא, כי מה אומרת שזה עוד לפני שזה מתקדם? זה רק ראויים לקיו. זה המעליות שלהם.
איפה זה כתוב? אנחנו אבל עכשיו מדברים על אותם מים שנמצאים בתוך הקיום. את ריש לקיש. אבל ריש לקיש מה אמר? רגע, רגע, ומה ריש לקיש אמר?
כל מים.
לא, ריש לקיש בא ואומר שאותם מים שרואים למקווה רואים למי קיור. רואים למי קיור. עכשיו, אז מה מעליות של מי הקיור על מים אחרים? אבל אני שואל אותך, מה מעליותה? מה מעליותה? הרי הברייתא אומרת קל וחומר למי קיור. מה מעליותה של מי הקיור?
אם מי קיור זה רק במים חיים, אז יש פה מים מיוחדים שרק הם יכולים להתקדש בקיור. יש פה דרגה מיוחדת שרק הם יכולים להתקדש בקיור.
אז למה זה קל וחומר?
אם כל מים, אם
מים רגילים
יכולים,
אז כבר
מים שרואים לקיור.
מים רואים לקיור, אז זה יכול להיות כל מים. רואים, למה לא? למה?
אז זה
נראה
שאתה
רואה
לקיור.
אז
מה,
מים חיים?
מה מים חיים?
מה מים חיים לנו? זה קושייה. ואז איך אתה ריש לקיש בא ואומר שמים, שאפשר גם מי מקווה? נו, אבל אנחנו חוזרים ושואלים, ולמה עכשיו זה לא נקרא עם שם ניבוי? אז זה לא קל וחומר למי קיור, זה קל וחומר למים נובעים. זה לא הברייתא. לא, זה לא הברייתא. אבל זה לא כתוב. זה היה מצוין אם זה היה כתוב. עוד פעם, תקל על הברייתא. מה הברייתא בא ואומרת? הגמרא יכולה להגיד ראויים, אבל הברייתא מתייחסת למי קיור, לא לפוטנציאל. אז הגמרא אומרת שצריך לשנות את הברייתא. חידוש גדול. חידוש גדול. יאויין בתופות בדף כף בית עמוד בית למעלה, ותופות בשורה השלישית שלו מסביר לו קש ימידי דקח שמו מי קיור בשעת מתן תורה. לתופות היה איזה הערה, ותופות מסביר שהמעליותה של המי קיור ובשם שלו מי קיור. וכשהגמרה אומרת קל וחומר למי קיור, הגמרא לא מתכוונת בברייתא לבוא ולומר מה היה ראוי להיכנס לכיור ואותם מים ראויים לבוא ולשטוף. אם היה נידון האם אפשר להשתמש במים נובעים כדי לשטוף קרב וקרעים, אתם אומרים מצוין. אבל זה לא היה נידון של הסוגיה. הברייתא עוסקת על מי הכיור. עכשיו אנחנו רוצים לדעת איך הגיעו לשם המים. אבל הברייתא על מה מדברת קל וחומר לא למקור המים של המים הנובעים. הברייתא מדברת על המי כיור, ואפילו שהם היו בתוך הכיור, הם קשרים לקרב וקריים. לא רק אפילו, אלא זה קל וחומר. ומה הגמרא רוצה להרוויח? אומרת הגמרא, חשבתי שזה בגלל הקדושה שבהם. אבל הפוך, הקדושה שבהם זה רק סיבה לקלקל. רק ברגע שזה מים שהם מים חיים, אז אין להם שם ליווי. ומכיוון שאין להם שם ליווי, הם יהיו קשרים. אבל השם ליווי נשאר. כי ברגע שזה ישב בתוך הכיור, יש בקיצור, כך או כך, כך או כך, לא אכפתי לקבל את הדברים. שורה תחתונה, אבל זה ברור שהגמרא באה ולומדת כרגע, שאם הייתי מגדיר את זה כמים קדושים, כמו שאתם רוצים, אם הייתי מגדיר את זה כמים קדושים, שזה המעליותה של מי הכיור, אז זה מעליותה שנוצרה בתוך הכיור, וזה נותן לו שם ליווי. איזה שם? מי כיור. אבל המעליות הנובעת מכוח הקדושה שמונחת בכיור. אם אני בא ואני אומר שהקל וחומר מתייחס למים חיים, אז נכון שכשזה נמצא בתוך הכיור גם יש לו שם של מי כיור, אבל המעליות שלו, השם ליווי שלו, לא נובע מכוח מקור המים. ומכיוון שכן יש לי מקום לקל וחומר, ככה עלתה הגמרא. כך או כך, שורה תחתונה, מה שהגמרא רוצה להפיק, בין אם אני מצליח להסביר או בין אם לא, אבל לגמרא יש קושייה. ריש לקיש בא ואומר שאותם מי מקווה קשרים למי כיור. אני רוצה לפחות שהדברים יהיו בהירים. בא ריש לקיש ואומר אותם מי מקווה קשרים למי כיור, ואנחנו מכוח הברייתא מוכרחים לבוא ולומר שהמי הכיור זה מים נובעים ולא כל מים. עונה הגמרא, תנוי, אתה צודק, הברייתא הזאת היא נגד דברי ריש לקיש, אבל יש בזה מחלוקת תנאים. דאמר רבי יוחנן, מי כיור, במה צריך להביא את המים לתוך הכיור? רבי ישמעאל אומר מי מעיין, ורבי ישמעאל זה כדברי הברייתא, ולכן הברייתא אומרת וקל וחומר למי כיור, כי אותם מי כיור הם מים נובעים, הם מי מעיין. ואם אני אומר שכל מים קשר לקרב וקריים, אז ודאי שמי מעיין קשרים לדבר. מאידך וחכמים אומרים שאר מי מותם, באים חכמים ואומרים כל מים אתה יכול לשאוב, להניח בתוך הכלי שרת בכיור, וממילא זה מים שאורים לקדש ידיים ורגליים. ואם ככה, עליהם דיבר אש לקיש, אומר אש לקיש, אותם מים שקשרים למקווה, הם גם מים שקשרים למי הכיור. ערל. אין קל וחומר, הקל וחומר זה לא לשיטתו. הקל וחומר זה רק מי שעומד מים חיים, והקל וחומר בעין עומד. אומרת הגמרא ערל, למדנו במשנה ערל שבא לעבוד עבודה, עדינו שהוא פוסל מחלל עבודה. מנהלן. אמר רב חיסדה, עבודה שהיא עבודה של מתירים. מקבלה ואילך זה להגיד מהלפוך לשחיטה, כי שחיטה כשרה בזר. אבל כל עבודה שהרל יעשה במקדש, גם אם הוא יקטיר חלבים ואיברים, עדינו שהוא מחלל עבודה, והשאלה היא מנהלן. עונה הגמרא, אמר רב חיסדה, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, וכבר הבאנו את הדברים בדף י"ח עמוד ב' בסוף העמוד. מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו את זה מדברי הנביא, שהנביא אומר כל בן אחר ערל לב וערל בשר, דהיינו אחד שלא נימול, לא יבוא אל מקדשי, ומנהלן דמחללי עבודה. ומי אומר שמחללים את העבודה? דכתיב באביכם בני נחר ערלי לב וערלי בשר, להיות במקדשי לחלל את ביתי, וכל זה מדברי יחזקאל הנביא. וכבר שאלה הגמרא, ועד שבא יחזקאל מאיפה ידענו? והתשובה היא, מה המקור האמיתי, מאיפה אני יודע שערל מחלל עבודה? התשובה היא הלכה למשה מסיני, כך קיבלנו מרבותינו, גמרא גמירי לה. רק בא יחזקאל ושמח את זה על הפסוק, אבל לא שלמדנו את המקור מדברי יחזקאל. עוד אומרת הגמרא תנו רבנן, בן אחר יכול, בן אחר ממש היה מקום לבוא ולהבין שהכוונה היא שגוי, בן אחר, לא יכול לבוא לעבוד עבודה במקדש. תלמוד לומר, ולכן יש לנו את הפסוק, ערל לב, זאת אומרת, החיסרון שלו זה פגם בלב. זה לא פגם במהות שלו, ביהדות שלו, אלא זה פגם בזה שהוא אין ליבו איתו. אם כן, מה תלמוד לומר בן אחר? אז אמור נקרא בן אחר, הרי הוא בן ישראל. והתשובה היא שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. ואין לי אלא ערל לב, אחד כזה שנתנקרו מעשיו. ערל בשר מניין, זה הכוונה. ביחס לערל לב יש ערל בשר. מאיפה אתה יודע שבערל בשר? ערל בשר יכול להיות אדם שהוא צדיק גמור, רק אחמונס, מתו אחיו מחמת מילה. ואפילו אחד כזה שלא מתו אחיו מחמת מילה, כי יש פה נידון בין רש"י לתוספות. רש"י מסביר בכל מקום שהכוונה היא מתו אחיו מחמת מילה, ורבינו תם מפרש דמומר לערלות, לא רוצה למול, אבל עדיין הוא יכול להיות צדיק גמור. ולמה? כי יש לו פחד, הוא מפחד למול, לא בגלל שיש לו בעיה, הוא צדיק גמור ואוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו פחד אדיר למול. ואז אנחנו באים ואומרים, מי אומר שאחד כזה מחלל עבודה? ואין לי אלא ערל לב, ערל בשר מניין. תלמוד לומר וערל בשר, הוא צריך, וצריך שהפסוק ילמד אותנו גם על ערל לב וגם על ערל בשר. די כתב אחמנה ערל בשר משום דמאיס, אדם שהוא ערל, האורלל עליו, הוא אדם מאוס, אז לכן הוא מחלל עבודה. אבל ערל לב אמרנו שיכול להיות צדיק גמור, דלא מאיס אימא לא, הרי אין לו מאוס בגופו, אולי אחד כזה לא מחלל עבודה. וישמינן ערל לב משום דן ליבו לשמיים, אז הייתי אומר שלכן הוא מחלל עבודה, כי הוא לא הולך עם רצון השם. אבל ערל בשר דליבו לשמיים, רק יש לו פחד, או שמתו אחד מחמת מילה והוא אנוף, אולי הוא לא מחלל עבודה. אימא לא, צריך הפסוק לבוא לומר, גם ערל לב נתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, וגם ערל בשר, אם הם עבדו עבודה, עדינו שהם מחללים עבודה. וכאן מתחילה הסוגיה, וכאן מתחילה הסוגיה שנקראת זקני דרום, ונקווה שנעבור אותה בשלום, על אף שזה לא סוגיה קשה, רק צריך לאחוז טוב את הרעיון. למדנו במשנה תמי פסול. למדנו שכהן תמי שבא לעבוד עבודה במקדש הוא מחלל עבודה. ורש"י כפתיח לסוגיה מדגיש מיד, וזה מתבקש, שכל הנידון בקורבן יחיד. בקורבן ציבור אנחנו יודעים תומה הותרה זכויה, מבחינתנו אנחנו רואים תומה הותרה בציבור, זאת אומרת שאם יש רוב ציבור תמאים הדין הוא שגם כהן תמה ראוי לבוא ולעשות עבודה, אבל לא בקורבן יחיד. אדם כהן שהוא תמה והוא בא לעבוד עבודה בקורבן יחיד, הוא מחלל את העבודה. אמרו זקני דרום, זקני דרום זה אותם חכמי לוד, לא שנו מה שאמרנו, שאותו כהן כשהוא תמה הוא מחלל עבודה, לא שנו אלא תמה שרף, אבל תמה מת, מתוך שמרצה בציבור מרצה נמי ביחיד. אנחנו נצטרך להוכיח ולהסביר מה ההבדל בין תמי שרץ לתמי מת. אבל כרגע, מה המימרה של זקני דרום? באים זקני דרום ומיידעים אותנו, דע לך, כל מה שאמרנו, שכהן תמי מחלל עבודה, וכהן שתמי בתומעה קלה, תומעת שרץ וכדומה, אבל אם הוא תמי תומעה חמורה, תומעת מת, מכיוון שתומעה הותרה בציבור לכתחילה, אז בדיעבד, אנחנו לא רוצים שהוא יעשה עבודה, אבל בדיעבד אם הוא עשה עבודה, עבודתו כשרה, היא לא נפלה. אומרת הגמרא, לא, כל זה נצטרך להוכיח. שואלת הגמרא היא אחי, אם ככה באה הגמרא ושואלת, זה נכון שהדרך שזה מחפר, למה באמת זה מרצה? כי ציץ מרצה על עבודתו. אבל הכל נצטרך להוכיח. אומרת הגמרא, יחי, אם כן עם דברינו, תמי שרץ נמי ליתי בקל וחומר מתמי מת. אם באמת אתה צודק, שאותו כהן, שתמי למת, והלך ועבד עבודה, בדיעבד עבודתו כשרה, ולמה קיציץ מרצה, אז חייב להיות שכהן שנטמע לשרץ, ועבד עבודה, בדיעבד שהעבודה שלו תהיה כשרה. ולמה ועד הדברים, קל וחומר. מה תמי מת שטעון הזה השלישי ושבי? התמי החמור הזה, שכדי להתאר הוא צריך מי פרה, ולעזות עליו שלישי ושבי. ורק אחרי שבעה ימים הוא נתאר. בכל זאת אם הוא עבד עבודה בדיעבד מרצה, אז תמי שרץ, שאינו טעון הזה השלישי ושבי, אינו דין שמרצה? אז בתומעה קלה כתומעת שרץ, בדיעבד אם הוא עשה עבודה, ודאי שהוא מרצה. עונה הגמרא, כסברי זקני דרום מחפרים כמתכפרים. מחפרים זה הכהנים, מתכפרים זה הציבור. מה מתכפרים? תמי מת אין, תמי שרץ לא. אף מחפרים תמי מת אין, תמי שרץ לא. מאיפה אנחנו יודעים שהמתכפרים? הציבור. אם רוב הציבור תמאים, הדין הוא שאפשר להביא קורבן בתומה. המקור בכלל נמצא במונח במועדו. זה המקור למושג תומעה בציבור. אומרת התורה שיש קורבנות, קורבנות ציבור שנאמר בהם במועדו, אז אפילו בשבת ואפילו בתומעה. למה? כי הקורבן צריך להיות קרב. מאידך, מצאנו לגבי קורבן פסח, שהתורה אומרת מה קורה אם יש לנו אדם תמה. איש איש כי יהיה תמה לנפש, ואנחנו חוזרים. איש איש כי יהיה תמה, למה כתוב בפסוק? לנפש. זאת אומרת שאותו אדם שהוא תמה למת נדחה לפסח שני, תמה לנפש. מה יקרה אם זה ציבור? דורשת הגמרא, איש ולא ציבור. איש יחיד נדחה לפסח שני, ציבור לא נדחים לפסח שני. ולכן אם רוב ציבור תמאים, אז מביאים את קורבן הפסח בתומה, וזה מה שהזכרנו בפנדרים, שהיה צד שגם היום נוכל להקריב קורבן פסח. למה? כי אפילו שרוב ציבור תמאים, הרי לגבי פסח יש דין שאם רוב ציבור תמאים אפשר להביא אותו בתומה. יש לנו דין במועדו שנאמר באופן כללי, שזה מתייחס בין למחפר ובין למתכפר. יש דין נוסף שנאמר לגבי פסח שני, איש איש כי יהיה תמה לנפש, איש נדחה לפסח שני, ציבור לא נדחים לפסח שני. זה קודם כל הבסיס. אז מה קורה אם רוב ציבור תמאי שרץ? אנחנו לא אומרים שאפשר להקריב את הקורבן היום, אלא עיקרונית תעבור לפסח שני. לא נאמר החידוש של התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כסברי זקני דרום מחפרים כמתכפרים. מה מתכפרים ציבור? תמי מת אין, תמי שרץ לא. אף מחפרים גם הכהנים תמי מת אין, אז אם יש כהן שהוא תמי מת, הוא רשאי לעבוד עבודה בתומתו, הוא בדיעבד אפילו בקורבן יחיד עלה לו, אבל תמי שרץ לא. כהן שהוא תמי לשרץ גם בדיעבד הוא מחלל עבודה. אומרת הגמרא, מי כסברי? מה סוברים זקני דרום שפשוט להם שלא הותרה תומת שרץ אצל רוב ציבור? הרי שאלנו, בוא נגיד קל וחומר, אם בתומת מתה חמורה אני אומר שמועיל רוב ציבור, אז ודאי שבתומת שרץ הקלה יועיל רוב ציבור. איקה סברי אין שוחטים וזורקים על תמי שרץ, עמי לא עביד את ציבור בתומה, הכל שביחיד נדחי ציבור עבידי בתומה. באה הגמרא ואומרת, אם אותם זקני דרום סבורים שאם יש לנו יהודי שביהודה לד בניסן נטמע לשרץ, בהגדרה הוא טובל וזקוק לערב שמש, הוא עצמו לא יכול לבוא למקדש, אבל הוא יכול לשלוח שליח שיביא את הקורבן פסח שלו. אם אנחנו נסבור שאותו אדם שהוא טמא לשרץ, מכיוון שהוא לא יכול לבוא, הוא גם לא יכול לשלוח שליח, ואז מה הדין שלו? שהוא צריך להידחות לפסח שני. הרי הכלל אומר, כל מי שנדחה לפסח שני, אם זה קורה בציבור איש איש, איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחים. זאת אומרת שאם אותו טמא שרץ אי אפשר להביא עליו קורבן, על אף שבערב הוא יוכל לאכול את הקורבן פסח, כי הוא כבר יהיה טהור, והוא יראה הרשאי, יהיה הרב שימשו, הוא יוכל לאכול קודשים, ובכל זאת אי אפשר להקריב עליו, אז אמרנו איש נדחה לפסח שני ולא ציבור. אז מה היה צריך להיות דין הציבור? שאם רוב ציבור טמאים לשרץ, ודאי שנוכל לבוא ולהקריב עליהם קורבן הפסח. ואם זקני דרום אומרים שאי אפשר, בהכרח, אלא כסברי שוחטים וזורקים על תמי שרץ. מה סוברים זקני דרום? אותו אדם שתמא לשרץ, שיתבול במקווה, שולח שליח, גם אם זה רוב ציבור, מקריבים ושוחטים עליהם קורבן הפסח, והם באים לאחר מכן, ובלילה אוכלים את הפסח כמצוותו וכהלכתו, כי הרי הם טהורים. ולכן, כיוון שפה יחיד לא נדחה, אז אין לנו דין של רוב ציבור. זה המסקנה המתפקשת מדבריהם. אומרת, אז זה אמר אולה, תקלו ריש לקיש לדרומי, צעק להם ריש לקיש לאנשי הדרום, וכי איזה כוח מרובה? מי יש לו יותר כוח לדחות טומאה? כוח מחפרים או כוח מתכפרים? האם כוח הכהן או כוח הציבור, דהיינו המתכפר? והתשובה, הווה אומר, כוח מתכפרים. והראיה, ומה במקום שנטמעו בעלים בשרץ משלחים קורבנותיהם? הרי זה שיטת עכשיו זקני דרום, והכרחנו את השיטה הזאת, שאותו אדם שתמה לשרץ יכול לשלח את הקורבן פסח ולאכול אותו בלילה בתארה. כהן שנטמא בשרץ אינו מרץ, הרי הבאנו עכשיו תמה, ולמדנו שהדין של התמה הזה שהוא מחלל עבודה, ואמרנו מי זה תמה לשרץ. אז מקום שנמצאו בעלים, נטמאו בעלים באמת שאין משלחים קורבנותיהם, הרי אם הוא תמה למת הוא לא יוכל לאכול בערב את הקורבן פסח, אז הוא לא יכול לשלח. אינו דין שכהן שנטמא באמת, אינו דין שאינו מרצה? ודאי שהוא לא יוכל לבוא ולהקריב קורבן. כך שואל ריש לקיש את אותם זקני דרום. אנחנו חוזרים. לפי זקני דרום חילקנו בין שרץ לבין תמה למת. בא עכשיו ריש לקיש ואומר להם, בוא, היגיון, קל וחומר. אם אתה בא ואתה אומר שאדם כזה המתכפר, שהכוח שלו גדול יותר, והראיה שמתכפר יכול לשלוח קורבן גם כשהוא תמה לשרץ, אבל המכפר לא יכול לעבוד עבודה כשהוא תמה לשרץ. אז אם אתה אומר שהמתכפר שיכול לשלח קורבן, אם הוא תמה למת הוא לא יכול לשלח קורבן, אז המכפר שכשהוא תמה לשרץ לא עובד, ודאי כשהוא תמה למת הוא לא יוכל לבוא ולעבוד. עונה הגמרא, כסברי זקני דרום, תמה מת נמי משלח קורבנותיו. אומרת הגמרא, טעות. סוברים זקני דרום שאם הלך, אנחנו לא, לכתחילה ודאי שלא, איש איש כי יהיה תמה למה וכו', פסח שני. אבל מה יקרה אם אותו אדם תמה למת יחליט לשלוח קורבן לבית המקדש, בא השליח, שחט עליו את הקורבן, בלילה הוא לא יוכל לאכול את הבשר. אבל המצווה זה לשחוט את הפסח, המצווה זה לא אכילת הבשר. וממילא הוא קיים את מצוות הפסח, והוא לא נדחה לפסח שני.
גם שביעי שלו היה ברכה.
לא, לא שביעי שלו. הוא נמצא ביום הראשון אפילו לטומאה שלו. אז זה משהו אחר, זה כבר כמו שרת. אנחנו... יכול להיות שכן. אז זה לא מוגדר. כל הרעיון שלנו שהוא עכשיו נמצא בזמן כזה שהוא לא יוכל להתאר בערב, והוא לא יוכל לאכול את הבשר, ועם כל זה אני אומר שעלה לו כקורבן. אני לא נכנס לב לדון של שרת, זה לא זה הנידון. באה הגמרא ואומרת, טעות בקל וחומר. טעות בקל וחומר. כל הקל וחומר, כל הקושייה של ריש לקיש מתבססת על זה, שיש הבדל במתכפר בין אם הוא נטמא לשרת, לבין אם הוא נטמא למת. כי אם הוא נטמא לשרת הוא משלח קורבן, ואם הוא נטמא למת הוא לא משלח. והתשובה היא, בין אם הוא נטמא לשרת, בין אם הוא נטמא למת, הוא משלח קורבנו. שואלת הגמרא, והכתיב איש איש כי יהיה טמא ועשה פסח בחודש השני, אז כתוב בפורש בפסוק שהוא נדחה לפסח שני. עונה הגמרא, למצווה, לכתחילה אני רוצה שהוא יעשה פסח שני, אבל אם הוא שילח את הקורבן שלו, עלה לו. והכתיב איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, אז הנה אני רואה שצריך להיות ראוי לאכילה. אומרת הגמרא, למצווה, אבל לעכב זה לא מעכב, ובעזרת השם בשבת נראה איך זה מתעכב.